לכולם. בואו אל פרעה, אנחנו נראה כמה דברים עמוקים, לא נתיימר להבין אותם, אבל קצת לגרד את השכבה העליונה. במקור אחד יש לכם קטע מתוך ספר הזוהר הקדוש, בתרגום כמובן. אמר רבי שמעון, אתה יש לגלות סודות שהם מתדבקים למעלה ולמטה. מה כתוב? בוא אל פרעה. הלא לחם פרעה היה צריך לומר. מה זה בוא? אלא שהכניס אותו את משה, חדרים לפנים וחדרים, אל תנין חזק אחד עליון, שכמה מדרגות משתלשלות ויורדות ממנו. ומי הוא? הוא סוד התנין הגדול. ומשה ירא מפניו, ולא קרב אלא לאלו היורים שהם מדרגות שלו. אבל התנין עצמו היה ירא, ולא קרב, לפני שראה אותו משתרש בשורשים עליונים. כבר שראה הקדוש ברוך הוא שמשה ירא, אמר הקדוש ברוך הוא, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנין הגדול, הרובץ בתוך יוריו. פתח רבי שמעון ואמר, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים וגומר, הוא סוד. התנינים הזה, זהו לוויתן ובת זוגו. אמר רבי שמעון, מעשה בראשית החברים עוסקים בו ויודעים אותו, אבל מעטים היודעים לרמוז מעשה בראשית בסוד התנין הגדול. ועל זה שנינו שכל העולם לא משתלשל אלא על סנפירו של זה וכולי וכולי וכולי. טוב, קטע מלא 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 סודות ורזים נפלאים ועמוקים, וכמו שאמרתי, אנחנו היום א' לא מתיימרים להבין את זה, וגם לגרד את השכבה העליונה, מה זה התנין שהוא בסוד לוויתן, למה משה פחד מפרעה. אז נפתח קודם כל בהסברה של רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן. שוב, זו תורה ארוכה מאוד, זה חלק מהתורה הזאת, דברים מאוד מאוד עמוקים, קצת מסוכנים, אז בהרבה הרבה זהירות. אומר רבי נחמן ככה, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה וגומר. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לברעו מחמת שהיה הכל, אין סוף. זה התיאור של הארי הקדוש בתחילת ספר עץ חיים. שהכל היה אין סוף. אם הכל 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 אין סוף, אז אין מקום לי. אני הרי לא אלוהים, אני לא אין סופי. אז איך נבראה בריאה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? על כן צמצם את האור לצדדים. אם הכל הכל מלא 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 אין סוף, אז הוא לקח איזה, עשה חור בעצמו כביכול, צמצם את האור לצדדים, ואז, לדעת הצמצום הזה, נעשה חלל פנוי. נעשה מקום שכביכול אין בו אין סוף, כביכול. ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות של בריאת העולם. כמו שכתוב בעץ חיים של הארי בתחילתו. כן, הארי שם מספר לנו את כל הסיפור הזה, ששוב אנחנו לא מבינים מה זה, לא מתיימרים להבין, אבל היה הכל אינסופי, צמצם את מקומו, את האור האינסופי, נשאר מקום חלל פנוי, כביכול, כביכול, אין שם אינסוף, אין שם אלוהים, כביכול, ובחלל הזה, אנחנו נבראנו. וזה החלל הפנוי, היה מוכרח לבריאת העולם. כי בלתי החלל הפנוי, לא היה שום מקום לבריאת העולם. אם לא היה צמצום, לא היה חלל פנוי, אי אפשר לברוא שום דבר, כי אם הכל מלא 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 מאין סוף, אין מקום לעולם, אין מקום לנו. לכן הוא צמצם את האור שלו, ונוצר חלל פנוי שכביכול אין בו אלוהים. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. ולמה אפשר להבין את זה? כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. כי החלל הפנוי הוא לדעת צמצום, שכביכול צמצם מלכותו משם. ואין שם מלכות כביכול, אם לא כן, אינו פנוי. והכל אין סוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל. אז זה מצד אחד. מצד אחד, באותו חלל, אין אלוהים. אבל באמת לעמיתו, בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. אחרת, אין שום קיום לעולם בלי החיות של הקדוש ברוך הוא. ועל כן אי אפשר להסיק כלל בחינת חלל פנוי עד לעתיד לבוא. זאת אומרת, יש פה משהו לא מובן. בחלל הפנוי הזה שנוצר, אין אלוהים. אחרת, לא היה עולם. אבל, יש בו אלוהים. כי אחרת, העולם לא יכול להתקיים. אז יש פה מה שנקרא, הפכים. אין אלוהים בחלל הזה, ויש. ואיך אפשר להבין את זה? אי אפשר להבין את זה. לעתיד לבוא, נבין את זה. עכשיו אפשר להבין איך אפשר גם יש וגם אין. הנקודה הזו מובנת, נקודה מובנת. אפשר קצת לגרד אותה קצת, בהבנה מינימלית. להבין שמצד אחד, הקוס הזאת זה לא אלוהים. נכון? וגם המיקרו, וגם אני לא אלוהים. זאת אומרת, פה כביכול אין אלוהים. מצד שני, איך הקוס הזאת קיימת? איך אני קיים? הקדוש ברוך הוא. אז הוא כן נמצא בי ומהווה אותי. אז יש פה איזה סתירה מיני ובי. בספר נפש החיים, של רבי חיים מוולוז'ין, מאמר בשער ג' אז הוא דבר על זה בעריכות, איך שמצד אחד אין עוד מלבדו, ואין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, עם כל הכבוד, אין שום דבר חוץ ממנו, אבל אני קיים, אני לא אלוהים. אז מה עושים? אז הוא מביא את מה שכתוב בספר יצירה, אם רץ לבך, שוב. זאת אומרת, אם אתה חושב יותר מדי, תעצור, תשוב לאחוריך, אל תחשוב על זה יותר מדי, כי זה מסוכן. רגע, אז הכל אלוהים. אבל אני קיים. אז יש פה סתירה שכלית שאי אפשר כרגע להבין אותה. עד פה, גרדנו קצת. קצת. אז יש ואין. יש אלוקים, אבל אין. כי אחרת לא הייתי קיים, אבל הוא מהווה, הוא מחיה אותי. ודע, אומר רבי נחמן. שיש שני מיני אפיקורסית, שני מינים של, שני סוגים של כפירה. יש אפיקורסית, יש כפירה שהיא באה מחוכמות חיצוניות. אדם למד דברים, התבלבל, ועליו נאמר, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. כי אפיקורסית הזאת יש עליה תשובה. יש שאלות שאין בעיה להשיב עליהן. ועל כן, מי שנופל לאפיקורסית הזאת של ההתבלבלות, אף שבוודאי צריך לברוח או להימלט ולא להיות חופר, אבל פי כן, מי שנופל לשם, אפשר לו למצוא הצלה לצאת משם. כי יוכל למצוא את השם יתברך, אם יבקשו וידרשו שם. כן, יש אדם שיש לו טעות. אדם אומר לעצמו, לפי התורה, העולם קיים 5,771 שנים. אבל רגע, 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 יש פה סתירה. כי המדע אומר שהעולם קיים מיליארדי שנים. סתירה, הוא נופל לכפירה. אז אין בעיה להשיב לו, תשמע, אתה התבלבלת. התורה לא אומרת לי כמה זמן העולם קיים. התורה אומרת כמה האדם, אנחנו, עם הנשמה האלוקית קיים. האדם הזה, אנחנו, עם נשמה אלוקית, קיים 5,771 שנה. העולם עצמו, מיליארדי שנים. אין בעיה, אין שום סתירה. זאת אומרת, יש שאלות שנובעות מחוסר הבנה. לא ייתכן שיש דינוזאורים לפי התורה. פעם סיפרתי, אשתי קנתה דני דינוזאור. פעם היה קיים דני, מציאות של דינוזאור. הייתה שם אחת, יהודיה צדיקה, היא אמרה, אני את זה לא מכניסה הביתה. דינוזאורים, גבל. אבל זה התבלבלות. זה לא נכון. אין בעיה, היו דינוזאורים. מה, כתוב שלא דינוזאורים? האדם בא מהקוף, אמר דרווין. ואנשים התבלבלו, ונהיו כופרים. התבלבלתם. מי אמר שלא לא מהקוף? לא יודע, התורה לא, זה לא ספר מדע, כמו שדיברנו לפני כמה שבועות. התורה זה לא ספר מדע. היא לא אומרת לי איך נוצר האדם. היא אומרת לי לאן העולם חותר. היא אומרת, מה הייעוד שלי? איך נברא האדם? לא יודע. כתוב ששלמה בנה את בית המקדש. איך הוא בנה את בית המקדש? הוא בנה את בית המקדש? מה פתאום? הוא ישב על הקורסה. אמר לה, הסגן, בואי נה, אני רוצה בית מקדש. והסגן אמר לאדריכלים, תכננו. והאדריכלים אמרו לעבד לשים את האבנים. לא יודע. אבל לא שלמה בנה את זה. התורה מדלגת על האמצעים. היא לא אומרת לי מה היה באמצע. שלמה בנה. איך הוא בנה? לא יודע. השם ברא את האדם. איך הוא ברא את האדם? עשה פיצוץ, לקח קוף ועשה לו פוצ'קי צ'קי צ'י, נהיה בן אדם. לא יודע איך, אין לי מושג איך. השאלות האלה, זה מסוג הכפירה, הכלום, הפינץ, הכסף הקטן. התבלבלת, תלמד אמונה, תסתדר, יהיה בסדר. זה אין בעי. אבל היה, זה הכפירה השנייה. אבל יש עוד מין אפיקורסית, עוד סוג של כפירה. והם החוכמות שאינם חוכמות, אלא מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם. ומחמת זה נראים כחוכמות. כמו למשל כשאחד אומר סברה שקר בגמפת. ומראה פירוש רשי תוספות. ומחמת שאין למדן ליישב קושייה שבאה על ידי סברה זו, על ידי זה נדמה שאמר סברה וחוכמה גדולה, אף שבאמת אינו סברה כלל. כן יש כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים, שבאמת אינם שום חוכמה, והקושיות בטלים עיקר. אך מחמת שאין השכל אנושי להשוואם, על זה נדמין לחוכמות קושיות. ויש שאלות שאני לא אקשיב עליהן תשובה. אני מבולבל, אני לא מבין, זה לא בתחום הבנה שלי. ובאמת, אי אפשר ליישב אלו הקושיות. יש קושיות שאין לי עליהן תשובה. יש קושיות של כפירה שאין לי כרגע עליהן תשובה. למה? כי אלו הקושיות של האפיקורסית הזאת באים מחלל הפנוי, אשר שם, בתוך החלל הפנוי, אין שם אלוקות כביכול. ולכן אלו הקושיות הבאים משם מבחינת חלל פנוי. אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה, היינו למצוא שם את השם יתברך. אני מדלג רק במשפט הבא, את ישראל, על ידי אמונה, עוברים על כל החוכמות, ואפילו על אפיקורסית הזאת הבא מחלל הפנוי. זאת אומרת, יש שאלות באמונה שאין עליהן תשובה. מה למשל? אם באים ושואלים אותי לגבי מציאות אלוקים, אז אני, יש מהלך מסוים, אני מתחיל הטופ, הקליימקס, לפי דעתי, השוס לגבי מציאות אלוקים, זה מה שהרב צבי יהודה כתב במאמרו בנתיבות ישראל, החיות הישראלית. זאת אומרת, מה השאלות בכלל? ודאי יש פה כוח אלוקי שמנחה אותנו, שמשגיח עלינו. ברור! איך אני יודע? תסתכל על עם ישראל. תסתכל על הנצח של עם ישראל. אין עם כמו עם ישראל. אין בכל ההיסטוריה האנושית עם שגלה מארצו. הרי כל עם אצל אומות העולם, אומרים זה מיליון פעם. כל עם שגלה מארצו, כל עם שגלה מארצו, בשלב מסוים, דיקטק, נעלם, התבולל. אין עם שגלה מארצו וחזר אליה בחזרה. לא קיים. עם ישראל זה העם היחיד בכל ההיסטוריה האנושית שגלה מארצו לכל פינה ולכל חור בטבל. ולא לשנה, ולא למאה שנה, 2,000 שנה. ואחרי 2,000 שנה הוא חזר לארץ ישראל. אין לתופעה הזו אך ורע. אין ספק, יש פה משהו לא נורמלי. משהו אלוקי. זה נקודה אחת. הנצח המדהים של עם ישראל. יש פה מישהו מלמעלה שמשגיח עלינו. נקודה שנייה. ההשפעה המבהילה. אין עם שישפיע על כל האנושות כמו עם ישראל. עם ישראל הביא לעולם את התנ"ך, את המוסר, את הערכים, את האידיאלים. כשכל החבר'ה בחוץ רצחו ושדדו ונעפו וכיסו אחד השני, עם ישראל הביא לעולם מוסר. יש סרט גלדיאטור. אל תראו, סרט מזעזע. מה הגויים אהבו לראות אז? דם! איך האריה משסע בני אדם. איך בני אדם משסים אחד השני. פעם אמרתי לי, אשתי, תראי מה זה. תראי מה הגויים עשו. בבית המדרש, בסמטה, לא רחוק משם, עם ישראל עסק. איך אנחנו נשיב 10 אגורות לחבר שלנו? השבת אבדה. איך לא נעשוק אלמנה? הזכרנו את זה מיליון פעם, את הסוגיה במסכת גיטין, בהתחלה, שבישיבה פעם עסקנו בחצי שנה. הרי זה גיטך. אדם שולח לאשתו גט ממדינת הים, מחוץ לארץ. חצי שנה אמרנו שצריכים עדים, שיאמרו, אנחנו ראינו שהוא כתב את הגט, והוא חתם על הגט. למה חצי שנה? למה? כי אם חס ושלום, פעם במיליון שנה, יהיה איזה בעל שמנדריק, שיחליט להראות מה זה לאשתו. הוא ישלח לגט, יעבוד עליה, ואין עדים. והיא תתחתן עם מישהו אחר, והיא לילדים. יום אחד יום יגיד לה, אשתי, בוסי ארצך! היא ערבית. מה נשמע? והיא תגיד לו, אנחנו גרושים, לא? מה פתאום גרושים? אבל קיבלתי גט. איזה גט? מכחיש. הוא הופך אותה לנועפת. תלמידים אינו מוזרים. חצי שנה תחלנו את הסוגיה הזאת, למה? תגיד לתלמידים, חבר'ה, אנחנו צריכים להפנים. אסור לעשות רע לבן אדם. בעל, תיזהר בכלל אשתך. אז החבר'ה האלה, בקולוסיאום, אהבו לראות איך שופכים דם. עם ישראל למד בבית המדרש, איך אנחנו נזהרים שאף אחד לא ייפגע חס ושלום. מבין? איזה השפעה של עם ישראל. היום העולם מוסרי יותר. היום העולם לא רוצח ולא נועף. מי שלא רוצח ולא נועף, בזכות עם ישראל, אנחנו הבאנו את זה. אבל לא רק בתחום המוסרי. כי בכל תחום ישראל עשו מהפכות לא נורמליות. בתחום הפסיכולוגי, מי עשה מהפכה פסיכולוגיה? זיגמונד, נכון? פרויד, היהודי. בפילוסופיה, ברוך בנדיקטוס די ספינוזה. שפינוזה, שהיה כמובן יהודי. בתחום החברתי, מי עשה מהפכה? חצי עולם הפך. ימשיך כבודו? נדה? כלום? קרל מרקס. מרקס, המהפכה, חצי עולם נהיה קומוניסט. בגלל היהודי הזה, שישב בגרמניה באיזו עליית גג. קרל מרקס. בתחום המדע, כמובן, איינשטיין. כל תחום היהודים, אחוז מקבלי פרס נובל בקרב היהודים הוא עצום מעומת האחוז שלהם באוכלוסייה. איזה השפעה? זה עם נורמלי? זה עם לא נורמלי? זה עם אלוקי? דבר ראשון, נצח ישראל. דבר שני, השפעה מבהילה של עם ישראל. ודבר שלישי, מה שקורה היום. הקץ המגולה. מי חשב שעם ישראל ישוב לארצו, יקים מדינה? מה פתאום? אנשים פתוחים, זה בחיים לא יקרה. כשהרצל דיבר על זה, לחזור לארץ ישראל, אמרו, אתה משוגע, אתה משיג נקופ, אתה לא נורמלי. עם ישראל ישוב לארצו, מה פתאום? בחיים זה לא יקרה, אתה חולם חלום, אתה הוזה. אתה לא נורמלי. מי חשב שכזה דבר? הנצרות החזקה. הנצרות אמרה, אנחנו הנוצרים, וירוס ישראל, אנחנו ישראל האמיתיים, אתם ישראל, אלוהים עזב אתכם. נגמר, פיניטו, לא קיים. ועם ישראל שב לארצו אחרי 2,000 שנה, תופעה שאין לאח ורע, הקים מדינה, צבא, כלכלה, חינוך, פרמה כזו או אחרת, תעשייה, מבהיל, טנקים, טנק מרכבה, מיל רוח, מיל גשם, בלגנים. ברוך השם. אז אין כלום, הכל מקרה. כל כך קרה במקרה, מה השאלה? רואים השגחה אלוקית עלינו. 300 מיליון ערבים רוצים, בהיקף הקרוב אלינו, רוצים לקסח אותנו. 300 מיליון ערבים עושים עלינו, תפו, יורקים עלינו, וחסים אותנו. אבל זה לא קורה. למה? יש פה איזה מהלך אלוקי. יש אלוקים בעולם. שאני חוזר על הדברים האלה, ולומד אותם, וזה מופיע בין השאר במאמרו של הרב צבי יהודה, החיות הישראלית, בספר בנתיבות ישראל, חלק ב', אם אני לא טועה. אז יש אלוקים. מה הקשר לפה? כי הוא בן אדם ואומר לי, אתה לא מבין. אתה נראה לך. זה דרך הטבע. עם ישראל, רדפו אותו, שחטו אותו, מסכן, החליט, די, די, תספיק, לא רוצה יותר, והחליט לחזור לארץ ישראל. זה דרך הטבע. כפו, השמידו אותנו, רצחו אותנו, אנסו אותנו, די, אמרנו, מספיק, מספיק, די, חזרנו. מה אלוהים? איזה אלוהים? מה פתאום? אין אלוהים, חס ושלום. ככה יכול לומר, אדם? אין, לא קיים. הכל זה דרך הטבע, הכל זה ערבים. תשמע, אנחנו יותר מתוחכמים, יש לנו כלי נשק, יש מאזן אימה, פצצת אטום. תסביר, אפשר להסביר את הכל בדרך הטבע. אפשר הכל לעשות. למה אפשר הכל לעשות? כי זה החלל הפנוי. כי יש בחינה מסוימת שאין אלוהים, חס ושלום. זה החלל הפנוי, אומר רבי נחמה. ואין תשובה לדבר הזה. כי אתה רוצה לחשוב ככה, מה אני יכול לעשות? אז תחשוב ככה. אני אומר לך את הדעה שלי, אין לי ספק שהוא מהלך אלוקי, ברור, מדהים, אין עם שקרה לו כמו שקרה לעם ישראל. אין כזו מציאות. אתה מתעקש ורוצה להגיד לא, זה בדרך הטבע. בסדר? כי אם זה היה חתוך, אם זה היה ברור, אם הייתה לי הוכחה של 100% סגורה מכל הכיוונים, אז כולם היו מאמינים. וכל מי שמראה תורה ומצוות. אבל העולם מלשון הלם. ולא תשוק בכוונה, מנסה אותנו. הוא אומר, חבר'ה, אפשר להבין שהכל בדרך הטבע. אפשר להבין שיש פה מהלך אלוקי. עכשיו תבחר. בבקשה. יש לך אפשרות לבחור מה שאתה רוצה. זה הכפירה שבאה מחלל הפנוי. אז דינוזאורים, אני יכול לענות. גיל העולם, אני יכול לענות. על הכל אפשר לענות. אבל הדבר הזה, הסקפטיות שאומרת, הכל זה דרך הטבע, אני יכול לומר, תשמע, בחירה שלך. תעשה מה שאתה רוצה עם זה. זה הכפירה של מחלל הפנוי. ראו עד כאן, עד הלום. אחדה, אומר רבי נחמן. אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, הוא, אבל כזה גדול, צריך דווקא לאיים בדברי האפיקורסיות האלו, בשאלות האפיקורסיות האלה הקשות, מחלל הפנוי. וזה, ואומר השם משה, בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו. פרעו הוא בחינת חלל הפנוי, כי פרעו לשון ביטול, מלשון תפריעו את העם, תבטלו אותם. וגם פרעו לשון התגלות מצד שני. היינו בחינת חלל הפנוי, שהוא בטל ופנוי מכל, ובתוכו התגלות כל הבריאה, כי החלל הפנוי אין בו אלוהים, אבל יש בו אלוהים. פרעו זה ביטול, וזה גם גילוי. וכל האחרון באים משם, יש בהם משום כבדות לב, שנשארים בקושייה על השם יתברך. ואפשר למצוא שם את השם יתברך בחמת שפינה אלוקותו משם כביכול, כדי שתוכל הבריאה להתאבות. ועל כן, אמר השם אל משה, בוא, שמשה דווקא יבוא אל פרעו, מבחינת חלל פנוי, כי אסור להיכנס לשם כי מבחינת משה, כי אפשר למצוא שם את השם יתברך. זו הכוונה, בוא אל פרעו. לכן הזוהר אומר כמה שמשה רבנו פחד לבוא אל פרעו, כי זה מסוכן. באמת אלה שאלות קשות. לפני כמה זמן אליי בחורצ'יק, דתי, עם כיפה וציציות, וכל המדים שלובשים בדרך כלל לדתיים. היו לו שאלות באמונה, אבל הוא רעד. כולו רעד מפחד. למה הוא רעד? כי הוא פחד. הוא אמר, אולי אין. הוא לא אמר לי, אבל אמרתי לו, אתה מפחד שאולי לגלות שאין. זה מפחיד. גם משה רבנו פחד לבוא, כי שם הקושיות האלה אין להם תשובה. לעתיד לבוא תהיה תשובה. כרגע זה בלגן, יש, אין, אין, יש, זה לא מובן לשכל שלנו. אז אמרתי לו, תירגע. נשאל שאלות, לך לרבנים, תחפש תשובות למוקרות. הוא לא נחת תשובות, לך לרב ההוא, לך לרב ההוא, תחפש תשובות. זה הוויכוח הידוע. האם הצמצום הוא כפשוטו או לא כפשוטו? האם אלוהים נמצא בחלל הפנוי או לא נמצא? אומר רבי נחמן, מה אומר? הוא נמצא. הוא לא נמצא, אבל הוא נמצא. זה מה שנקרא, הצמצום אינו כפשוטו. מייחסים לגרא, מייחסים לגרא, הוא מבין לה שהמתנגד כידוע, אם כזה מחלוקת אם הוא אמר או לא אמר, שהצמצום הוא כפשוטו. שאין שם אלוהים. אבל יש אלוהים. אז שמעתי חילוק נפלא מפרופסור שלום רוזנברג. בין הגישה הזו שאומרת, יש שם באמת אלוהים, וזו שאומרת, אין שם, אבל יש. הוא אומר שזה החילוק בין תיאטרון לבין קולנוע. בתיאטרון, זה דבר עמוק, בתיאטרון יש שחקנים שמשחקים אותם. הוא מלך, הוא משרת, והשחקנים האלה באמת קיימים. הם באמת, הם משחקים אותה, אבל הם קיימים שם. זה הגישה של הצמצום כפשוטו. החסידות אומרת שהצמצום הוא לא כפשוטו. זה כמו קולנוע. אתה רואה סרט, אתה רואה את האנשים. הם נמצאים שם! אם תתקרב למסך, תראה שאין כלום. זה הלומות אור כאלה שבאות מהמקרן. אין שם באמת שחקנים. אין שם באמת מלך במסך של הקולנוע. אין באמת אנשים שם. זה הכל כאילו. הכל כאילו. זה מזכיר משל נפלא של הבעל השם טוב הקדוש שמופיע בספר דגל מחנה אפרים לפרשת ואת חנן, אני חושב. משהו בדברים. משל עם מלך שרצה לנסות את הבן שלו. כמה הבן שלי באמת רוצה אותי? כמה הבריאות באמת רוצות אותי? אז הוא בנה בדמיון ארמונות, ארמון, עם חומות. בין חומה לחומה היו חיות רעות וחיילים. הוא אומר, עכשיו נראה מי הגבר שיעבור את הכל ויבוא אליי. אז היו כאלה בריאות שבאות, עוד החומה הגבוהה, קשה, כבד עלינו, הולכות. היו בריאות שעברו את החומה, ראו את הנחשים ואת החיות הטרופות, כבד עלינו, חזרו בחזרה. היו כאלה שעברו את החיות, הגיעו לחיילים. טוב, די, מספיק. וככה כל אחד לאן שהגיע. ורק הבן של המלך, באמת הבן של המלך, עבר את הכל. עבר את החיות, עבר את החיילים, עבר את החומות, עבר את המים, עבר את הכל. והגיע אל המלך. עכשיו הסיום הנפלא של המשל. אמרו למלך, בני יקירי, כמה חיכיתי לך. תסתכל מה יש מאחוריך. הבן שהגיע למלך מסתכל אחורה, ומה הוא רואה? שאין כלום. הכל דמיון. כל העולם הזה, אומר הבעל השם טוב, זה דמיון. זה נראה שאין אלוהים, אבל יש. הכל דיון אחד גדול. אתה בטוח, דפקו אותי פה, דפקו אותי שם, כיסחו אותי, נתנו לי מכה, לקחו לי כסף, הכל דמיון. הכל זה הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר אליך כל הזמן, הוא נמצא איתך כל הזמן. כמה שלא נראה לך. עד כאן, שאלות, דחיות, טוב. עכשיו נראה עוד פסקה, אני מקוות להיכנס אליה. מתלבט. טוב, נכנס אליה. פסקה קצת קשה, נראה אותה במהירות, מי שיבין יבין. ננסה טיפה להבין אותה. פסקה של הרב בשמונה קבצים, שמדבר על שני הצדדים האלה. המחשבה בעניין האלוהות, בשני הצדדים שלה. דהיין, הצד האחד, יש בריאה ויש בורא. צורה מדברת על הדבר הבורא והבריאה, כל אחד לפני עצמו. כאילו הוא נוסע לעצמו. אלא שהם מחוברים יחד, מתוך שהבורא מחיה את הבריאה, הבריאה מקבלת חיים מהבורא. מצד אחד, יש בריאה ויש בורא. והבריאה, זה לא הבורא. בחלל הפנוי, אין אלוהים. זה צד אחד. והצד השני, שאין כזה דבר, אין אלוהים. שאין שם שום מציאות של בריאה כלל. אין כזה דבר. אין עוד מלבדו. והשם בריאה הוא מושאל מצידנו. אבל באמת אני מדלג. הכל הוא בורא, הכל זה אלוהים. אין דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא באמת. הכל זה אשליה. כמו עם הארמון. יש פה שני צדדים. כותב על הפסקה הבאה. על כן. כאשר על פי ההדרכה של המחשבה הראשונה, של החילוק שבין המחשבה על דבר אלוהים ועל דבר העולם, יש אותי ויש את אלוהים. מתגלה התואר של צדקת אלוהים, של גודל המוסר מופיע לנו על פי המחשבה ביחס לאלוהים. המוסר הזה מתמלא ביחוקה, בהיגיון וחשבון. זאת אומרת, אני אומר, אלוהים משגיח עליי, אלוהים רוצה אותי, אלוהים מחיה אותי. יש לי יחס, אני קיים, אבל אלוהים מתייחס אליי, משגיח עליי, זה נפלא. ואחר כך באה המחשבה השנייה על דבר האלוהים, שבאמת אין שום דבר מחוץ לאלוהים, שצדקתו והדרת המוסר המתמלא מזיכרונו כבר נקבע יפה בנשמה, אז מתגברת השירה על ידי הצטיירות העליונה המלהיבה של אין עוד מלבדו ומוסיפה פרי ברכה גם למוסר. זאת אומרת, זה הסדר הנכון, להבין, אני קיים, אני לא אלוהים, אבל הקב"ה הוא משגיח עליי ורוצה בטובתי ומכוון אותי, ויש בינינו דו שיח. ואז בתוך זה נגיע לשירה שבאמת, האמת היא שכל זה אשליה ואין דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. וכל מה שנראה בעולם, כל המכשולים וכל האיסורים, זה אשליה. זה הסדר הנכון. ככה צריך להיות. הבעיה מתחילה, כותב הרב, כשהאדם ישר קופץ למדרגה של אין לנו מלבדו. אז אנחנו בבעיה. אולם, כותב הרב. אבל, אם בראשית המחשבה, אם בהתחלה, לא תסתמן כי היא מצידה אחד של אלוהים מלבדו, אם אדם ישר קופץ ואומר, אין שום דבר חוץ מאלוהים. אז זה לא קיים, הכל אשליה, רק אלוהים. לא היה שום מקום לשום ציור מוסרי ביחס האלוהות לפעול עלינו. אז הוא לא מתייחס אליי, כי אני לא קיים. ואנחנו לא יכולים להכיר ערך מוסרי ביחס לעצם אחד בצדו לעצמו, כי אם ביחס לאחד לאחרים. הרי אם יש רק אלוהים, אז הוא לא מתייחס אליי, כי אני לא קיים בכלל. עד אשר נוראה היא הסכנה שתוכל להתפשט בהתגברות המחשבה השנייה הראשונה. אדם שישר קופץ לחסידות ואומר, אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, הכל זה אשליה. הוא יכול להגיע לדברים לא טובים. הוא יכול להגיע להגיד למשל, כמו שנפש החיים כותב, הוא יכול לומר, מה זה הזמנים? בוקר, צהריים, ערב. הרי אלוהים נמצא בכל מקום. אני יכול להתפלל תפילת שחרית בלילה, תפילת ערבית בבוקר. אני יכול ללמוד תורה בשירותים. כי אלוהים נמצא בכל מקום. שירותים זה אשליה. לא, זה אשליה, זה אשליה. אפשר ללמוד תורה בכל מקום. אפשר להגיע לכל מיני דברים שהגיע אליה החסידות. אפשר להגיע להבדיל, למה שהכת של הפרנקיסטים אמרו, יעקב ופרנק, שם ראשי מרכב, שאמרו, הכל זה אלוהים. בוא נגלה את אלוהים גם בתוך העבירות. ולכן הם היו עושים עבירות נוראות ואיומות, והיו עושים ברכה לפני כן, שכדשרנו מצוותם מציבנו לעבור איסורים, כי אלוהים נמצא בכל מקום. ברגע שיש טשטוש בין התחומים, זה סכנה נוראה ואיומה. לכן אף כותב, תיזהרו. אלא, מצד שלי, אם אני אדגיש את המחשבה הראשונה, גם זה סכנה. גם בהתגברותה של המחשבה הראשונה,
אני קיים, יש לי עצמיות, אני לא אלוהים.
אבל המחשבה הזו כנפי הקצוצות, אני לא אלוהים, אז אני מנותק מאלוהים. גם אז יוכל רוח האדם לשקוע, כי הכל נהיה חומרני, אין פה איזה רוח, אלוהים נמצא בחוץ, אז הכן הוא נמצא מחוץ לחדר, הוא לא פה. בקיצור, כל מחשבה כשלעצמה היא מסוכנת, היא לא טובה. החיבור הוא נכון, להבין שאני קיים ואני זה לא אלוהים, מה לעשות? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בי, מחיה אותי, מעווה אותי, משגיח עליי, ואז להגיע לאט לאט בתוך שירה, הרב כותב, להבנה שבאמת אין עוד בלבדו. וכל מה שקורה בעולם באיזשהו מקום, אם מישהו עכשיו חתך אותי בכביש, אז זה לא, זה הקדוש ברוך הוא מדבר אליי עכשיו. זו הפסקה של הרב, הוא מסיים, זה רנפין, מלביש את אריך רנפין, השם הוא אלוקים, טוב, זה הרבה הרבה, יש פה רמזים לפנימיות התורה. אבל זה בגדול הכוונה. נחזור חזרה למשה רבנו, בוא אל פרעה, מה שראינו, כן.
למה רבי נחמן כותב שהוא צריך דווקא להיכנס לתוך דברי האפיקורסיות? מה העניין? אם ממנה אין תשובות?
ממשה רבנו?
כן.
משה רבנו צריך להיכנס.
אבל אין תשובות. גם משה רבנו אין תשובות.
זאת אומרת, למה משה רבנו צריך להיכנס? כי אין לו מה לפחד. אין לו בריא שאתה אומר אמונה, הוא אומר, לא, שלא, לא, זה לא מצווה אצלכם הקטע הזה, הוא אומר ישראל מאמינים. זאת אומרת, על ידי דיבורים של אמונה, אני אגיד למישהו למשל, יש אלוקים. מי אמר, תראה, עם ישראל, תראה איזה השפעה, איזה נצח, קצע מגולה, שב לארצו. הוא יכול להגיד לי מיליון פעם, הכל טבע. אם אני אחזור על זה עוד ועוד, ואני משוכנע כולי מלא באמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא איתי, שהוא עם עם ישראל, לאט לאט, עד איפה לא אפחד, לא אפחד להתמודד עם השאלות שלו, להתמודד איתן, ואני אחזור לאמונה שלי עוד ועוד ועוד, מבחינת משה רבנו, מישהו מלא באמונה, בסוף הוא גם משתכנע, להבין שההיסטוריה שלו הזכרית לא נכונה. יש ויכוח, האם ההיסטוריה זה סתם רצף של כל מיני אירועים שלא קשורים, או שיש פה איזו השגחה עליונה, חוקים תמימים בתוך ההיסטוריה. היה היסטוריוזוף אחד, שהוא חוקר את החוק הפנימי של ההיסטוריה, שקראו לו ג'ין בטיסטה ויקו. היה איטלקי, לפני בערך 300 שנה. והוא כותב, שהוא למד את המהלכים הפנימיים של ההיסטוריה. ואני אומר לכם, ההיסטוריה של הגויים, היינו צריכים, יכול. ההיסטוריה של עם ישראל היא לא נורמלית. יש לה חוקים לא אנושיים. הוא כותב, ההיסטוריה של עם ישראל היא קודש. כך כותב ג'ין בטיסטה ויקו. קודש. אז אם אדם משוכנע בדבר הזה, יהיה מלא מהדבר הזה, יראה מה זה נצח ישראל, מה זה כלל ישראל, מה זה כנסת ישראל, הוא צריך להיכנס למקומות האלה ולא לפחד. בסדר. כותב הרב חרלאפ, תור היום במקור 4. הנה משה היה ירא להיכנס אל פרעה, שלא רצה להתעסק עם התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. כבר ננסה להסביר מה זה תנין קצת. אמר לקדוש ברוך הוא, בוא אל פרעה! אין לך מה לפחד! כי אני הכבדתי. אני נמצא שם, אומר הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא תמצא את התנין הגדול, כי אם אתה אני ראשון, אני אחרון, אם בלעדי אין אלוהים. ועל ידי זה, שתבוא אל פרעה, תצליח להוציא משם את האור הנעלם ולהחזירו אל ישראל, וידעתם כי אני השם. ננסה להבין טיפה מה זה התנין הזה. התנין, כותב הזוהר הקדוש, התנין זה הלוויתן, שנברא בימי הבריאה. הלוויתן, מה זה לוויתן? לעתיד לבוא תהיה סעודה של לוויתן. זה לא קשה, אני חושב לוויתן.
שורבה
ולוויתן. זה מדרש אחר, שהם יכסחו אחד את השני, יקרינו אחד את השני, יבואו צדיקים ויאכלו גם שורבה וגם לוויתן. ויש עוד מדרש, לתת לו, יש סעודה של לוויתן לצדיקים. שרואים מדרשים על הלוויתן, גם בגמרא, גם בזוהר. סוכת אורו של לוויתן. כן, לוויתן זה... וגם כל יום, בשעה שלישית בערך, השם עושה צחוקים עם לוויתן. כל יום. מעברים צחוקים, סטנדאפ, מה העניין? זה ברור שזה סתרי תורה. מה זה לוויתן? כתוב במקור 5 בספר מלכים, ויפתח על הלוחות ידותיה ועל מסגרותיה קרובים עריות ותימרות כמער איש ולויות סביב. זה הקרובים. הקרובים היו כמער איש ולויות סביב. מה זה מער איש? אומר רש"י,
כנען יש מנויות, פתח סביב כזכר ונקבה, החבוקים בזרועותיהן, הקרואים היו כמו זכר ונקבה מחובקים. כן, פרשו רבותינו מסכת יומא, כמער, לשון אחיזה ודיבוק, כזכר המעורה בנקבה, ופירושו איש ולוויתו, ולפי משמעותו לויות, לשון דיבוק. לוויתן זה בלשון חיבור. זה שיא החיבור! הלוויתן הגדול! שיא החיבור בעולם! מה זה חיבור? חיבור זה חיים. מוות זה פירוד. יש פירוד בין הנשמה לבין הגוף, מתפרדים. חיים שיש חיבור בין הדברים. שיא החיות בעולם זה לוויתן. תראו, הרב כותב בעין היה. מקור שש זה לפי מינון הראייה של הרב קנר. כללות, מה זה לוויתן? כללות יצוריו של בורא כל. היקף החיים כולם. שזה הרוח המבליט את הלוויתן. הקפת החיים האדירים בציורו וכוחנו של לוויתן. לוויתן מציין את החיות של המציאות. איך אמר זוהר? שכל המציאות יונקת חיים מהסנפיר של הלוויתן. של התנין הגדול. זאת אומרת, זה שיא החיים. שיא החיים בעולם זה הלוויתן. גם במקור שבע, רבי יוסף חיים, בן איש חיים, ובן יהוידע, לוויתן הוא לשון לוואי וחיבור. ועל זה החיבור אמר, אשר נקרא זה החיבור בשם לוויתן, אמר הכתוב, לוויתן זה יצרת לשחק בו. מה זה לוויתן? זה החיים. ומה זה לשחק בו? יהיה לסחוק כינוי להשפעה כידוע, שמישהו משפיע, אני מצחיק אותך, אני משפיע עליך חיים. מי שצוחק, אז הוא חי. נכון, איך רבי ברוקה, כל הסוג חכמנו, חלק ג' עמוד 27, רבי ברוקה ראה את אליהו הנביא בשוק, שאל אותו, מי הם בני העולם הבא? אומר לו אליהו הנביא לרבי ברוקה, אני לא רואה, גם אתה רבי ברוקה, לא בן עולם הבא, או, יש שם שני בדחנים, טרי בדחני, שמצחיקים אנשים, הם בני עולם הבא. כי הם משפיעים חיים, מי שמצחיק מישהו, משפיע עליו חיים. לפני כן הוא היה עצוב, חסר חיים, מדוקה, עכשיו הוא מצחיק אותו, נותן לו חיים. אז מה זה?
גם מי שנותן תורה ברבים הוא מביא.
נכון. אבל השאלה מה זה, יש חילוק, שיעור נפלא וחשוב של רבנו הרב אורי שרקי, שליטה, שיש הבדל בין בן עולם הבא לבין מי שיש לו חלק לעולם הבא. מי שמלמד תורה, אולי יש לו חלק, אולי בן עולם הבא, כבר למישהו שייך. שייך למציאות הזאת של העולם הבא. מה זה העולם הבא? שהמציאות היא שלמה. שהמציאות היא מושלמת. יש חיים אינסופיים, אין רע, אין מוות, אין פירוד. חיים, חיים, חיים. מי ששייך לשם, אז הוא יכול לצחוק. צחוק אמיתי. והוא גם מלא בתורה ששייכת לשם. יש בעולם שלנו אנשים שהם מלאים בתורה, אבל לא שייכים לשם. יש להם חלק, ודאי, לעולם הבא, ודאי. אבל לא שייכים, הנשמה שלהם לא משם. כדאי להסתכל בשיעורו של הרב שרקי על מסכת ברכות. מחלוקת רבי יוחנן, רבי שמעון לוי, הסומך גאולה לתפילה. תחפש בארכיון באינטרנט, ובטח תמצא את זה. שהוא חשוב מאוד ונפלא. בסדר? אז הכוונה מישהו שייך לשם, לחיים. זה צחוק. שהוא משפיע חיים. זה הלוויתן, שיא החיים. אז אומר רבי יוסף חיים, יהיה השחוק הוא כאילו להשפעה כידוע. כן, כאן, השחוק כותב אצל לוויתן הוא יהיה השפעה והערה. הקדוש ברוך הוא נותן שפע בעולם, הוא משלשלו, מביא אותו על ידי ליווי וחיבור, הוא מתחבר אליהם. סעודת לוויתן, כשאני אוכל משהו, אז עכשיו הגמבה שאני אוכל, נותנת לי השלמה, נותנת לי ויטמיני, נותנת לי כוח, נותנת לי חיים. סעודת לוויתן, לעתיד לבוא, הצדיקים שיוכלו את הלוויתן יקבלו חיים מהקדוש ברוך הוא. עוד יותר חיים. החיים עכשיו זה קטן, זה כסף קטן, זה לא רציני. לעתיד לבוא, אז יהיו חיים. זה סעודת לוויתן. וזה שהקדוש ברוך הוא יושב כל יום, משחק עם לוויתן, כי הוא משפיע לנו חיים. הוא מתחבר אלינו. אז פרעו, זה התנין הגדול. זה הלוויתן. זה מצד אחד, שיש חיים, אבל יש גם צד רע לפרעה. פרעה עצמו היה רשע גדול. כי כידוע כל דבר יכול להתבטא בעולם בצורה טובה בצורה שלילית. כתוב שהמן הרשע נתלה בתזיין בניסן. וכתוב שהמן במדבר הפסיק לרדת בתזיין בניסן, אותו יום. כי כל דבר בעולם יכול להתבטא בצורה חיובית או בצורה שלילית. החלל הפנוי, אפשר לומר אין, אפשר להבין שהכל זה אחיזת עיניים. ויש, הכל תלוי בנו. אז זהו, ניסינו קצת, קצת, טיפה לגרד את הדברים הפנימיים האלה, העניין של בוא אל פרעה, שאין לך מה לפחד, תתמלא באמונה. אותו בחוץ שכשסיפרתי שהעד כולו מפחד, שלא שאלות באמונה, אמרתי לו, דבר ראשון, תירגע. אל תהיה בהיסטריה. נכון, זה שאלות חשובות, אבל תירגע. תירגע, לא צריך להגיד שום היסטר. בוא אל פרעה, אומר לך שבו, משה רבנו, תירגע. אין לך מה לפחד, אני איתך. יש לך שאלות באמונה. תברר, תלבן, אין אדם שאין לו שאלות באמונה. אין כזה דבר. מזכיר לי עוד פסקה אחת בספר אורות ישראל, ספרות, פרקי אורות ישראל, פרק ה. פסקה האחרונה בפרק ה. הרב כותב שם בין השאר, על זה שכנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה, השחרור הרוחני משעבוד מלכויות, לא נהיים משועבדים לאף אחד. כי כל הדמיונות וכל הסברות של אומות העולם, הם תוצאות של עיוורון אנושי הרואה את העולם לפנים. הסברה הגויית שאין לה אמונה, היא מסתכלת לפנים הכוונה בחוץ. היא לא רואה בתוכו. כלפי חוץ, בסדר, אז הנה היהודים האלה, ישבו לארץ ישראל, מה קרה? לא. אבל צריכים להשתחרר מההסתכלות הזאת. צריכים להסתכל לתוכו. צריכים להסתכל אל סיגוב שם השם לבדו. ולעתיד לבוא, אומר הרב, כל גלגל חמה לא יהיה בלתי נשמע מפני כל המונה של רומא. אני אסביר. הגמרא אומרת שכרגע בעולם שלנו, כל יש רעש לגלגל חמה. זה התפיסה של פיתגורס. פיתגורס היה פילוסוף יווני שאמר שהסיבוב של הכוכבים בשמיים יוצר קולות שמימיים מופלאים. וגם לחמה יש קול. אבל למה לא שומעים את הקול הזה? אומרת הגמרא, בגלל שיש רעש מהמונה של רומי. יש רעש מרומא, מכינים פיצות, ספגטי ובלגנים, לא שומעים את הרעש של החמה. כך אומרת הגמרא. מה הכוונה? הכוונה היא, כל גלגל חמה, מי שיש לו את השיר הזה, שהרב דיבר עליו בפסקה, את השירה הזאת, יכול להרגיש שנכון שאני קיים ויש עולם, והקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, נמצא במים הנפלאים שבתוך הכוס, נמצא בי, נמצא בחבר שלי, נמצא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא משגיח עליי, מכוון אותי, אבל זה צריכים רוגע, צריך שירה, נפש קצת שירית, לשמוע, להקשיב. זה שהוא נמצא בכל מקום. זה נקרא כל גלגל חמה. אבל כרגע בעולם שלנו יש רעש יותר גדול. כל המונה של רומי. רומי זה התרבות הרומאית שהיא באה לידי ביטוי עם התרבות המערבית. התרבות אומרת, קדימה, ללכת לעבוד, כסף, לפתח, להתקדם. הכל נהיה מכני. יש בלגן, יש רעש. הכל מכני. הכל נהיה פיזי. אין נשמה לשום דבר. והרעש הזה של המונה של רומי, של כל התרבות המערבית החילונית, הוא מונע מהאדם להקשיב. אני, בעוונותיי הרבים, אירוניסט. נולדתי בעיר, מה לעשות? כשבאתי, כשהתגייסנו לצבא, ילדנו פעם אחת, היה לנו הרבה אימונים בשטח. ובשטח אין חשמל, אין מים זורמים, אין טלוויזיה, אין רדיו, כי לא קולטים שום דבר. יש רק אתה והטנק, השמיים. תסתכל בשם, אתה אומר, וואו, זה אלפי כוכבים. זה דבר שאדם העירוני לא יודע להקשיב לו. לכל גלגל חמה, אנחנו בעיר, לא יודעים מה זה, אנחנו יודעים מה זה כל המונה של רומי, בלגן, קניון, קניות, עשית לחנות, למה קולת, קניות, בלגנים. אבל מי שיש לו קצת עדינות, יכול להקשיב לכל גלגל חמה, להיות איך שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. כותב רב של עתיד לבוא, כשהתגלה העולם הבא, כשהתגלה לוויתן, החיבור, המלא חיים שלנו, הקדוש ברוך הוא, אז נוכל להקשיב גם
לכל גלגל חמה, נראה איך שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא איתנו כל הזמן, משגיח עלינו ומכוון אותנו. שאלות? טוב, תודה רבה ושבוע טוב.